ויעל משה מערבות מואב. אתם צריכים להזכיר לי תמיד את השערוה. ויעל משה מערבות מואב. דברים למדל. אל הר נבו. ראיתי את הר נבו. בדיוק שבאנו. האמת היא שיורדים ונכנסים לתוך בקעת יריחו ממש מולנו הר נבו. זה כל כך בולט ויפה. שאתה אומר... ראש הפסגה אשר על פני יריחו, אתה ממש רואה ראש הפסגה, נכון? ראיתם, זה ההר הכהה הזה, כבר הראיתי לכם כמה פעמים. מולך אתה רואה ראש הפסגה. אני תמיד אומר, היה לי גם שיעור בשבועות על זה, המסורת הנוצרית היא בדרך כלל מאוד מאוד אמינה ומדויקת, אין מה לעשות.
המקומות
הקדושים. כן, מקומות הקדושים. הנוצרים שימרו, הנוצרים הראשונים. אחר כך גם המוסלמים המשיכו חלק מהמסורות האלה. אבל המסורת הנוצרית מאוד מאוד אמינה ומדויקת. אתם יודעים מה הסיבה? כל הנוצרים הראשונים היו יהודים שהתנצרו. היו יהודים שהתנצרו, זה לא מישהו שרומאים שבאו מרומא. יהודים שחיו פה, התנצרו, כי אמרו להם, אמרו להם, החיים או הקיצור, הם התנצרו. כמו שבכל דור התנצרו, חצי מיהדות ספרד התנצרה, אבל כיוון שהם התנצרו, הם שמרו על המסורות, ולכן לא היה בעיה בשביל הנצרות הקדומה להקים כנסיות במקומות הקדושים. על הר נבו יש כנסייה פה, בדיר חג'דה. אם אני טוען כל הזמן, דיר חג'דה זה הגלגל, מה מחפשים? חרבה פה, חרבה שם. דיר חג'דה, הנה המנזר. הר נבו, איפה הר סיני? איפה הר סיני? נתתי שיעור על הר סיני. זה ג'בל מוסא, למה? כי הנוצרים, בנו שם מנזרים, לא מנזר אחד, סנטה קטרינה. עשרות מנזרים היו שם. ויש מסורת גם נוצרית וגם מוסלמית. אלה... החוקרים נוטים לפעמים לזלזל במסורות. שטויות, זה מה שהנוצרים אומרים. איפה ארכיאולוגיה? המסורות האלה הרבה פעמים שוות יותר מארכיאולוגיה. היית בג'בל מוסא? כמה מדרגות מובילות מהמנזר אל ראש ההר?
ירדנו את המדרגות.
ירד.
אז למה אומרים שהר סיני היה נמוך?
זה החידוש שלי.
שמה?
נו, נראה אם שושנה היא הייתה
זה. יש כך שמושנה עם מקום אחר.
לא, עזבי את, זה. ג'בל מוסא, למה, איך לג'בל מוסא, שהוא 2,200 מטר, איך מתאימה האמרה של חזל, שהקדוש ברוך הוא בחר בהר סיני, שהוא נמוך בהרים?
ישרים
סביב
שיותר
יופי רנה, הנה כבר יש
רנה
מעל ג'בל מוסא יש ג'בל קטרינה שהוא 2,670 או כמעט 500 מטר מעליו. אתה עומד על ג'בל מוסא אתה מרגיש קטן. מה שחשוב זה הגובה היחסי ביחס לסביבה, ולכן לא הר תבור. אתה עומד למעלה, אתה רואה את הכל למטה נמוך. אתה עומד על הכרמל, יפה, תירוץ יפה, לאה.
בטח המורה.
לא, אני רוצה מחמאה מהלב, יפה מאוד.
אתה היית
בג'בל מוסא? 3,000 מדרגות, אני לא סתם הייתי שם, אני הייתי מפקד ההר.
כן?
ג'בל קטרינה היה מוצב צבאי. אני 5 שבועות הייתי מפקד המוצב הצבאי שם. וטיינו בכל הסביבה שם, הייתי חצי שנה בסרט נחל. בקיצור...
כדאי לך לספר כמה זה.
היה שם פעם איזה איש היה יושב באמצע ככה לעשות לפה או משהו, זה היה איזה איש היה מבשל לתיירים שהיו...
יש שם מנזר,
יש שם מנזר. שיורדים למטה, בחיים קפה.
חגי, סליחה על הידעת, אבל איפה זה בדיוק?
ג'בל מוסא זה דרום סיני, על יד שארם א-שייח. יש דווקא בדרום סיני, זה סיני, הנה יש פה אטלס.
דרום סיני. חושבת שעליתי על זה, אנחנו תפסנו את זה שהסיני עוד הייתה בידיים שלנו.
הייתה בידינו.
זהו, כשעליתי ארצה ולא הבנתי בדיוק לי על אני נוסעת, אז נוסעת. כי אני זוכרת את הירידה על הברכיים.
העלייה הייתה די לא תלולה.
לא, אבל הירידה.
הירידה,
הירידה. אבל כשיורדים במדרגות זה יותר קל.
זה. לא, לי לא.
כי זה בעיה לברכיים. למי שיש קצת בעיה בברכיים. למי שיש.
יכול להיות מאז.
אני אגיד. למי שיש.
לא,
היה בברכיים.
לא טיולים בסיני.
לא, טיילנו בדיוק לפני שהם החזירו את זה. למה? עליתי 77 והחזירו את זה. כל העניין של סדאט והכל היה 77. אז ממש לפני.
הנה, זה סיני. זה ממש פה בקצה למטה. פה זה סיני. ממש פה למטה. פה עברו מאוד מאוד גבוהים.
שאו שאו, לא תגעת. תראי, תראי לי, אני רוצה לראות איפה הייתי, כי אני כמעט בטוחה שכן עשיתי את
זה. זה פה למטה.
כן, איפה, ליד איפה שעושים את כל הסנורקלינג. ככה, אז. זה היה מדהים, מדהים.
כן. יפה. אבל זה יפה. כאן, על הר נבו, יש לנו גם, מבחינה גיאוגרפית, אתה רואה ראש הפסגה, זה ממש ראש הפסגה. אז כאן יש לנו לא רק מסורת נוצרית ומוסלמית, אלא יש לנו כאן גם, ככה, הגדרה גיאוגרפית מאוד ברורה, מאוד מדויקת. ראש הפסגה אשר על פני ירחו, ויראהו אדוני את כל הארץ, את הגלעד הדן. נכון, אני מספר על הר נבו בספר שלי, את זוכרת?
דווקא את זה אני לא זוכרת.
אז זאת אומרת שאת צריכה לקרוא עוד פעם.
עוד פעם.
אם כן, את הגלעד, מה כולל את כל הארץ? את הגלעד הדן, את כל נפתלי, את ארץ אפרים ומנשה, את כל ארץ יהודה עד הים האחרון, את הנגב ואת הכיכר בקעת ירחו, עיר התמרים עד צועה. עיר התמרים עד צוער. ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור לזרעך אתננה. זאת הארץ. זאת הארץ, מה בא להדגיש? גם הגלעד, נכון? את הגלעד, את כל הארץ. זאת הארץ. שלא נחשוב שהארץ לא כוללת את הגלעד, אלא היא כוללת את הגלעד. זאת הארץ. היה אתם זוכרים שהוקמה התנועה למען ארץ ישראל השלמה, היא הוציאה ביטאון שנקרא זאת הארץ. זוכרת שושנה? והרב צבי יהודה, והיה שם מפה גדולה של מדינת ישראל אחרי מלחמת ששת הימים. והרב צבי יהודה לא היה מוכן לגוע בעיתון הזה. למה? זאת הארץ, כולל גם את הגלעד. והתנועה למען ארץ ישראל השלמה הציגה את ארץ ישראל, זאת הארץ, כאילו זה לא כולל את הגלעד, עד הירדן, עד איפה שכבשו במלחמת ששת הימים. לא. דרך אגב, תמיד מצטטים את הרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה בנאום המפורסם שלו ערב במלחמת ששת הימים, שהוא שעק, צעק, איפה חברון שלנו, ואיפה שכם שלנו, האם שכחנו אותה, ואיפה יריחו שלנו, האם שכחנו אותה, ותמיד גם מצטטים את ההמשך. ואיפה עבר הירדן שלנו? האם שכחנו אותו? נזכיר גם את עבר הירדן, הרי הגלעד, את הגלעד הדן. הרב אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו התנגדו התנגדות נחרצת להסכם השלום עם ירדן. כי הוא הכרה רשמית שהגלעד הוא לא שייך לעם ישראל, לא שלנו. זה שייך למדינה אחרת, אין לנו שום תביעה על זה, והם התנגדו, הם אמרו, יש הבדל בין שלום דה פקטו לבין הכרה דה יורה. אתה לא חייב לכבוש את הגלעד. אתה אולי חייב לכבוש את הגלעד, שיש לך הזדמנות. אבל אם אין לך אפשרות, אתה לא חייב. אבל מצד שני, אסור להכיר בריבונות של עם אחר על חלק מארץ ישראל. כמו שהם התנגדו להסכמי אוסלו, התנגדו ל... ולכן כל אלה המציעים, בואו נקים מדינה פלסטינאית בעבר הירדן ונכיר בה, באיזשהו מקום זאת תוכנית שאפשר להציע אותה כתוכנית מעשית. בואו ניתן לערבים ביהודה ושומרון זכות הצבעה לפרלמנט הירדן. בסדר. הסדרים פוליטיים, הסדרים כלכליים.
בלי הצהרות.
אבל בלי הצהרה שמכירה בריבונות של עם אחר על חלק מארץ ישראל. והמפדל לא נשמעה להוראתם של הרב שפירא והרב אליהו. כמעט כל סיעת המפדל הצביעה בעד ההסכם. זה כנראה היה חלק ככה כך מהירידה ומהפיצול במפדל, שהייחוד הלאומי התפצל, כי חלק מהציבור הדתי לא אהב את זה שפוליטיקאים מצפצפים על הרבנים הראשיים, אומרים זה לא מעניין אותנו מה שהם אומרים. המפדל לפחות הייתה יכולה להימנע. כשאתה נמנע אתה אומר אני לא מצביע נגד, אבל
לא זה מה
הם אומרים, מה אתם נמנעים בדבר כזה? טוב, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם יצחק ליעקב לאמור לזרעך אתננה הראתיך בעיניך ושמה לא תעפרה. יפה מאוד. עכשיו שאלה, תראו אין לנו הרבה זמן. שאלה היא אם נלמד קצת שופטים או נלמד קצת את ההפטרה של השבת, שיהיה לכם משהו לקראת שבת, כי אנחנו לא ממש ברצף של שופטים, הרבה זמן לא למדנו שופטים. אז הפטרה של שבת היא מעניינת, ואני רוצה להציע לכם חידוש, לפחות תצאו עם חידוש, יהיה לכם משהו להגיד בשבת, הנה למדנו את ההפטרה. הפטרת בעלותך היא, בואו נפתח את זכריה פרק ב', בואו לאט לאט. זכריה זה בתרי עשר, אחרי יחזקאל, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה. זכריה זה סוף תרי עשר, סוף הנביאים. זכריה היה נביא. אתם מסתכלו ביחד? יש עוד תנך.
איזה פרק?
זכריה, פרק ב'.
אני לומדת לי באוזניים
יותר. יפה. ההפטרה מתחילה בפרק ב' פסוק י' ד', נכון? זה הפטרת בעלותך. למה נבחרה ההפטרה הזאת? דרך אגב, את ההפטרה הזאת קוראים פעמיים בשנה, קוראים אותה גם בחנוכה וגם בעלותך, כי בעלותך את הנרות יאירו אל מול פני המנורה. ההתחלת פרשת בעלותך זה סדר הדלקת הנרות במנורה במקדש. ומתי הדליקו שוב את הנרות במנורה, את מנורת המקדש? בחנוכה. אז לכן יש לנו את ההפטרה הזאת פעמיים. יש כמה הפטרות שהן פעמיים. אחת ההפטרות שהיא מופיעה פעמיים זאת ההפטרה הזאת. ובאמת פה מופיע המנורה. איפה מופיע? מה?
זה אמצע פרק ד'?
נכון. זה כל פרק ג', זה מפת י' ד', כל פרק ג', ועד פרק ד', פסוק ח'. בסדר? עד פרק ד' פסוק ח', ואתם רואים שכאן, אז מיד אני אחזור, ויאמר אליי מה אתה רואה, ויאמר ראיתי והנה מנורת, אתם רואים בפרק ד', ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה, וכולי, ושניים זיתים עליה, מכאן לקחו את סמל המדינה.
איפה אתה בדיוק?
בפרק ד', פסוק ד', ב', והנה מנורת זהב, אתם רואים ד' פסוק ב', מצאתם? ד' פסוק ב', והנה ויאמר אליי מה אתה רואה, ואומר והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, נכון? מנורת זהב. אז זאת הסיבה שהגלויה שבחרו את הפרשה הזאת ל... בחרו את הפרשה, את הפרק הזה להפטרה על פרשת בעלותך. יש לנו את ההפטרה הזאת פעמיים, פעם בחנוכה ופעם בפרשת בעלותך. יפה. הפרשה הזאת, הפרק הזה הוא מאוד מאוד מוזר. תראו, הוא נפתח, אני אתחיל דווקא בפרק ג'. אני אתן לכם קצת רקע היסטורי. זכריה, עכשיו אני משלים לה את מה שהתחלתי. זכריה הוא נביא שפעל בבית שני, לא בית ראשון. היה חורבן בית ראשון, 586, גלות בבל, 70 שנה, וחוזרים לארץ ישראל. מעטים חזרו, בערך 40 אלף, קצת יותר מ-40, 45 אלף, שחזרו לארץ ישראל, והקימו את בית המקדש. ובראש העולים לארץ ישראל עמדו שני מנהיגים. לאחד קראו זרובבל בן שאלתיאל, הוא הפכה. הפכה, זה אומר, הוא קיבל מינוי מטעם מלכות פרס להיות השליט של ארץ ישראל, של ארץ יהודה, פחבת יהודה. אזור ירושלים, יהודים חזרו לאזור ירושלים. גם ליריחו. ריחו היא תמיד חלק מירושלים. בית אל בצפון, בית לחם בדרום, איילון, עמק איילון, לוד, קריית אונו במערב, ויריחו במזרח. אני חוזר עם התנ"ך שלי לזכריה.
פרק
ג', פרק ג', כן. זרובבל
היה פכה, ומי עוד?
זרובבל היה פכה, ולידו פעל יהושע בן יוצדק הכהן הגדול. היה כהן, והיה, כמו שהיום אומרים, היה רב ראשי והיה ראש ממשלה. ראש הממשלה היה זרובבל בן שאלתיאל, והכהן הגדול היה יהושע בן יוצדק. הוא היה אחראי על הכהנים, על בית המקדש.
הוא היה פוליטי? הוא היה באמת כהן
גדול? פוליטי ודתי ורוחני. יש מנהיג פוליטי.
לא, אבל כן, רצית לדעת אם הכהן גדול היה פוליטי או היה רוחני באמת.
הוא עסק בענייני הקודש.
לא, היו כהנים גדולים שהיו פוליטיים.
יותר בהמשך. החשמונאים היו כהנים גדולים
שהיו.
אבל כאן יש לנו שני מנהיגים. דרך אגב, אותו דבר אנחנו מוצאים גם בהמשך בית שני, עזרא ונחמיה. נחמיה הוא המנהיג הפוליטי, ועזרא הוא המנהיג הרוחני, הוא הכהן הגדול.
עזרא
כהן, כן. הוא אחראי על המקדש. והוא גם מלמד תורה את העם. אז יש לנו דוגמה מצוינת מבית שני של עזרא ונחמיה, שהם פועלים מאוד בהרמוניה.
זה היה אחרי או לפני?
זה 90 שנה אחרי.
למה?
כי אני נותן לכם את התאריכים. 530 ותשע כורש כובש את בבל. 538 הוא מוציא את הצהרת כורש. 536 העלייה הראשונה לארץ ישראל. 516 חנוכת המקדש. 458, כלומר 80 שנה יותר מאוחר, 458 עליית עזרא. 445 עליית נחמיה. ובאותה שנה 445, או שנה אחרי זה 444, חנוכת חומת ירושלים. 444, ליתר ביטחון, נעשה את זה כך.
שאלה, מה הפער הזה
ששמעו
שנה? למה זה לא היה ביחד?
זה לא היה ביחד כי עזרא ונחמיה עלו לארץ כנראה בעקבות מגילת אסתר, בעקבות גזירת המן. גזירת המן עוררה גל של עלייה שנייה. העלייה השנייה התעוררה, היא לא עלייה מרצון כל כך, אלא היא, אני לא יודע ממצוקה, אבל היא, זה בסדר. זה בסדר, זה לא מפריע לי, עד שזה לא ייפול עליי. זה הדבר היחיד
ש... זה כן היה מפריע.
באמת מפחיד אותי. יפה. זה יציב.
כן, כן, זה בסדר.
כלומר, זאת עלייה שהיא כנראה עלייה שבאה ממקום של ממקום של יהודים שעברו זעשוע, עברו משבר מגילת אסתר, זה משבר, והגיעו לאחת המסקנות שלהם מהמשבר הזה הייתה מחשבון הנפש, היה עלייה לארץ ישראל. זאת עלייה שכנראה היא תוצאה של גזירת המן, כך גם משתמע מתוך הזל. על כל פנים, בואו נראה. אז אלה, זה לוחות הזמנים. אז אנחנו לא מדברים על העלייה השנייה של עזרא ונחמיה, אנחנו על העלייה הראשונה. עולים ממש מעטים ומתחילים לבנות את בית המקדש. עכשיו אנחנו קוראים את הדברים האלה ומנסים להבין אותם. מה רוצה הנביא ללמד אותם?
מי היה כוח באזור? פרס?
פרס. אנחנו כבר בתקופת מלכות פרס.
הוא גם חזר לפרס.
מה?
נחמיה.
נחמיה בסוף חזר לפרס. הכל, אנחנו כבר בתקופת פרס. כל בית שני זה בתקופת פרס. נגמר הבבלים, נגמר האשורים, פרס. עכשיו...
כרוני.
מה?
כרוני,
לא? לא, תחילת בית שני. יוון ורומי, כן. אבל תחילת בית שני, פרס. כלומר, מתחילת בית שני זה פרס. כי כורש נותן את הרישיון.
פרס כבש את בבל.
כן.
אז פרס, אז
יוון. ביראני אני קורא עכשיו. פרק ג', יש לכולם פרק ג'?
כן.
ביראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך אדוני. יש לך לה את זה?
כן.
והשטן עומד על ימינו לסימנו. עומד שטן על ידו. זה מראה. שטן. אין לנו הרבה פעמים בשטן ואיוב. מה זה השטן הזה? ויאמר אדוני אל השטן. יגער אדוני בך השטן. ויגער אדוני בך הבוחר בירושלים. הלא זה עוד מוצל מאש. מה זה? איך אתה ככה מתייחס אליו? עוד מוצל מאש. הרי רוב הכהנים הרי נהרגו בחורבן. זה הכהן הזה הוא אחד השרידים של הכהנים. צריך להתייחס אליו יפה. מי אין לו מתייחס אליו יפה? נכון? כשאני אומר על עוזר עוד מוצל מאש, כמו שאני אומר על ניצולי השואה, הם עוד מוצל מאש. תתייחסו להם יפה, תטפלו בהם, נכון? על עוזר עוד מוצל מאש, זה אומר, הוא ראוי ליחס מטפח, ליחס מפרגן, כי הוא שריד מכל הכהנים שמתו ונהרגו והתבוללו. אבל... ולכן יגער השם בך השטן, אתה השטן שמתייחס אליו לא יפה, השם יגער בך. למה השטן מתייחס אליו לא יפה? אנחנו לא מבינים. ביהושע היה לבוש בגדים צועים, לבוש בגדים צועים, צועה, זה זבל, זה לכלוך, כלומר כולו מלוכלך, בגדים צועים, הכהן הגדול? הכהן הגדול כתוב שהיו לארון ולבניו לכבוד ולתפארת 12 בגדים, של, לא, 8 בגדים של הכהן הגדול. הכל נועד לבגדי השרד אשר לארון אחיך, לכבד אותו. כאן הוא, למה הוא לבוש בגדים צועים? הוא כהן הגדול ועומד לפני המלאך. נכון, לא ברור. מה קורה? מה זה צועי? ומי זה השטן? למה מתייחסים אליו לא יפה? למה הוא לבוש ככה? ביען ויומר, אז בואו נמשיך לקרוא, אולי בהמשך. תמיד כשאתה ממשיך לקרוא, ההמשך הרבה פעמים מבאר את ההתחלה. נותן לנו, כי התורה לא בנויה, התנ"ך לא כתוב באופן שנותן לך את ההקדמות, את המבואות, כמו שכותבים בספר אקדמיה. ספר אקדמי, לא, אלא הוא מספר סיפור, והרבה פעמים רק מההמשך אתה מבין מה קרה בסיפור. אתה צריך להתקדם. ויד היום כך לימדה אותנו נחמה. נחמה תמיד הייתה אומר, תשאלו את השאלות, אבל תמשיכו הלאה, אל תתעכבו על כל שאלה, כי דברי תורניים במקום אחד, והשירים לפעמים העשירים במקום אחר זה בהמשך, האם במקום אחר זה בספר אחר, בפרק אחר, אבל לפעמים במקום אחר הכוונה בהמשך, תמשיך לקרוא. אז אנחנו ממשיכים פסוק ד', ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמור. מי אומר?
המלאך.
הסירו הבגדים הצועים מעליו, תורידו את הבגדים המלוכלכים. ויאמר אליו, ראה, העברתי מעליך אבוניך ועל פשוטך מחלצות. הבגדים הצועים כנראה מסמלים מצב של אבון, של חטא. אני סלחתי לך, כיפרתי על אבונך, ואני כביטוי לכך אני מלביש אותך בבגדים בגדים של כבוד, של תפארת, מחלצות. ואומר המלאך, ישימו צניף טהור על ראשו. צניף טהור שהוא כנראה מסמל תורה, כפרה, היה איזה חטא שליווה אותו. וישימו הצניף הטהור על ראשו וילבישו בגדים, ומלאך אדוני עומד. פתאום מחפרים לו, אנחנו, מה אנחנו לא מבינים? מהו האבון? שר, העברתי מעליך אבוניך, מהו האבון? למה הוא זכה פתאום בכפרה? נכון? שעכשיו מלבישים אותו בגדים חדשים שמבטאים צניף טהור על ראשו, כל טהור, למה? מה קרה? מלאך אדוני עומד, עומד, משגיח, מוודא שבאמת הכל. ויעד מלאך אדוני ביהושע למור, כה אמר אדוני צבאות, אם בדרכי תלך ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי וגם תשמור את חצריי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מי זה העומדים האלה? קודם ראינו עומד, זה המלאכים. אתה תהיה כמו המלאכים, מדרגת המלאכים. כלומר, הוא מצווה עליו, אתה צריך לחזור אל מה שצריכים לעשות הכהנים, ללכת בדרכי השם, לשמור את משמרתו. משמע שקודם לא הלך בדרכי השם, לא שמר. זאת ההצעה שאני רוצה להציע. בואו נקרא רק עוד כמה פסוקים ואז נשאל רק את השאלות. ועכשיו הוא אומר לו, שמן היושע הכהן הגדול, אתה ורעיך היושבים לפניך כאנשי מופת המה. אתם מופת, אתם אמורים להיות אנשי מופת, הכהנים. כי הנה אני מביא את עבדי צמח. כי הנה האבן, מי זה הצמח הזה? כי הנה האבן אשר נתתי לפני יושע על אבן אחת, שבעה עיניים. מה זה אבן? שבעה עיניים על אבן, מה זה? הנני מפתח פיתוחה נאום אדוני ומשתי את אבון הארץ ההיא ביום, ביום אחד. יום אחד התכפר. מהו אבון הארץ? היום ההוא נאום אדוני צבאות, יקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאן. אז אנחנו מבינים שיש כאן איזה אבון גדול שרובץ על כל העם, אבל במיוחד על יהושע הכהן הגדול. והנביא בעצם קורא ליהושע הכהן הגדול לחזור, לשמור את משמרתו, ללכת בדרכיו, ואז הוא מבטיח לו שיבוא המשיח, הנני מבדי את עבדי צמח, צמח חוטר, נכון? צמח זה, וצמח דוד עבדך אמרה תצמיח, נכון? מכאן למדו חזל את הביטוי צמח, תצמיח, מצמיחים ישוע, מצמיח ישוע. על כל פנים, מהו האבון? זאת בעצם השאלה העיקרית של הפרק הזה, מהו החטא הגדול של העם ושל יהושע בפרט. מציעה שושנה משהו שיש לו בסיס בדברי נביא אחר, נכון חגי? כך צריך כנראה לפרש את את הקטע הזה. הנה, תסתכלו בחגי, התחלת חגי. חגי הוא לפני זכריה, הם ממש מתנבאים באותו זמן. בשנת 2, אני קורא חגי פרק א', בשנת 2 מדריווש המלך. חגי זה קודם, כמה דפים קודם לפני זכריה? שני דפים לפני זכריה, חגי.
איזה פרק?
א', בהתחלה, בשנת 2 לדריווש המלך, זה כבר אחרי קנבוזי, אחרי קורש וקנבוזי, בחודש השישי, ביום אחד לחודש, יד דבר אדוני ויד חגי הנביא, אל זרובבל, בן שאלתיאל פחת יהודה, הוא המושל הפוליטי, אל יהושע בן יוצדק, הכהן הגדול לאמור. כה אמר אדוני צבאות לאמור. העם הזה אמרו, לא את בו את בית אדוני להיבנות.
מוכר ולא חביב.
והעיתוי הוא לא מתאים לבנות את בית המקדש. אנחנו יודעים, אתם זוכרים, למדנו פעם, מי שלמד איתי לאה מלווה אותנו כל השנים. לגמרי נה הייתה כשלמדנו את דניאל ועזרא ונחמיה, היינו שכשהם בונים את בית המקדש, מנסים להפריע להם ולהילחם בהם ולבלום אותם ולעצור אותם, כל האיבים מסביב, במיוחד השומרונים. ועכשיו, העם אומרים, תשמעו, מה עכשיו זה זמן, הר הבית, תפילות על הר הבית, איזה בעיות.
איזה מעניין.
כן, בואו. הגענו, רק עכשיו הגענו לארץ ישראל, בואו נשב בשקט, בואו נתעסק בה, קצת נשקם את הערים שלנו, את הכפרים שלנו, לא עד בו, עד בית אדוני להיבנות. זה לא הזמן המתאים להתחיל להתעסק בבית המקדש. והתשובה של חגי היא דבר אדוני ביד חגי הנביא למור, העד לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים, הבית הזה חרב, אתם בונים את הבתים שלכם ובית המקדש חרב, כך ראוי לעשות. ואתה, כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם, זרעתם הרבה ואהבה מעט, החול ואין לסובה, שטו ואין לשוחרה, לבוש ואין לחום לא בא מסתכר, מסתכר אל צרור נקוב, המצב שלכם קשה. אנחנו יודעים כשהם הגיעו לארץ הייתה בעיה כלכלית קשה, הם מצאו את הכל חרב, שומם, והם רעבו ללחם עד שמשקמים, ועד ש... ארץ ישראל הפכה להיות ארץ שוממה כשהם היו בבבל. ולכן הוא אומר להם, מה התקנה שלכם? כה אמר פסוק ז', כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם, עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית, תבנו את בית המקדש וארצה בו ואכבדה, אמר אדוני. אני קופץ לפסוק י' ג', ויאמר חגי מלאך אדוני במלאכות אדוני לעם לאמור, אני איתכם נאום אדוני. מה פירוש אני איתכם? כי מה העם כנראה אמרו לו? מה, נתחיל לבנות את בית המקדש? נפלו עלינו, יתקיפו אותנו, כל העולם יהיה נגדנו. אז הוא אומר להם, אל תדאגו, אני איתכם. מה, אתם דואגים מהעולם, מאובמה? אני איתכם.
מה יאמרו הגויים?
את רוח זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה, ואת רוח יהושע בן יוצדק הכהן הגדול, ואת רוח כל שארית העם, ויעשו מלאכה בבית אדוני צבאות אלוהי. ואחר כך תחזיר את תקפצו שוב פעם לפרק ב' בחגי פסוק ד', ואתה חזק זרובבל נאום אדוני, וחזק יהושע בן יוצדק הכהן הגדול, וחזק כל עם הארץ נאום אדוני, ועשו כי אני איתכם נאום אדוני צבאות. אל תדאגו, בסופו של דבר גדול יהיה, קפצתי לפסוק ח', גדול יהיה, פסוק ט', גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אמר אדוני הצבאות, ובמקום הזה אתן שלום, אמר אדוני הצבאות. כנראה חגי מתנבא יחד עם זכריה, כנראה אם כן החטא של העם ששני הנביאים האלה מדברים, שלא בונים את בית המקדש. הם מגיעים לארץ, בית המקדש לא כל כך מעניין אותם. הם דרך אגב הקימו כנראה, ואנחנו שומעים מעזרה, איך שהם באו, הם הקימו מזבח, והתחילו מיד להקריב קורבנות. קורבנות מקריבים בלי בית מזבח. זה הם עשו. הקריבו קורבנות. אבל בית המקדש מסופח. זה גם עורר התנגדות, כי בית המקדש זה כבר פרויקט עצום, בניין, והשומרונים רצו להצטרף אליהם. ומזבח, כל אחד מקים מזבח, אתם יודעים, בעולם העתיק, בכל בית יש מזבח, בכל עיר, זה זה דבר שבכל מקום, במות, מה שנקרא. זה לא כלום. בית מקדש זה משהו מרכזי של העם. שום חונים רצו להצטרף, והם אמרו להם, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו. לא רצו. ואחר כך גם נחמיה חוזר את זה. ואז התעוררה התנגדות, ומלחמה, ושנאה. בוא נעזוב את הפרויקט הזה, למה אנחנו צריכים להתעסק עם זה? וחגי מדבר על שני המנהיגים, אל זרובבל ויהושע. זכריה בעיקר מתקיף את מי?
את הכהן.
את הכהן הגדול.
הרבנים.
מבחינת, כן. זה התפקיד, זה התפקיד של הכהן הגדול. המנהיג הפוליטי זה טבעי שהוא התקשבר בפרס. הוא גם בכלל פחת יהודה, הוא הנציג של מלכות פרס בארץ. אז מה, שהוא יריב עם הבוסים שלו, עם הפרסים. ולכן, עיקר התפקיד להילחם על זה, ולקדם את זה, ולהביא את זה למודעות העם, ולדחוף את הפרויקט הזה של בניין המקדש, זה מוטל על הכהן הגדול. ולכן הוא בגדים צועים. אתה בלי בית מקדש לא שווה כלום. בלי בית מקדש אתה עם בגדים צועים. מתי אתה תהיה מחלצות? שיהיה בית מקדש. אז יצניף את האור על ראשך. ולכן בעצם התוכחה הזאת של זכריה כלפי יהושע בן יהוצדק המראה הזה מקביל כנראה לתוכחה של חגי באותו זמן, וזה אנחנו רואים הנושא העיקרי, לבנות בית מקדש. אתם תשבו ספונים בבתיכם והבית הזה חרב. כאן יש משפט מזעזע, שעם ישראל דואג רק לבית הפרטי ולא דואג לבית השם, זה גורם כעס נורא אצל הקדוש ברוך הוא.
אצל?
אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתעצבן. ולכן יהושע לבוש בגדים צועים, ולכן הוא אומר להם, המשתכר מסתכר אל צרור נקוב, כל המצב הכלכלי הוא על הפנים, בגלל בית המקדש. בית המקדש הוא המפתח לשינוי המצב הדתי והרוחני והכלכלי והמדיני. אתם תראו שזה יביא לכם רק ברכה. אתם חושבים שזה יביא לכם צרות, הפוך. בית המקדש הוא מקור של ברכה. ככל שתתעסקו יותר בבית המקדש, בהר הבית, בקידום הנושא של בית המקדש, כך, ופחות תפחדו מהגויים, כך יהיה לכם יותר ברכה. לא יותר צרות, פחות צרות. מדהים כמה זה אקטואלי.
אפשר להגיד משהו בעניין האקטואלית?
כן,
או ש...
אפשר להגיד, בשביל זה אנחנו פה.
לא לשב שאלתי אותך לפני כמה דקות. מה הסיפור עם בית המקדש? אני שמעתי מחברה לפני הרבה זמן, אשתו של הרב בן דהן, שמישהו יושב, תכנן את ירושלים.
What happened? זה שעון שבת?
אולי היא חשבה שעד רבע לשתיים אנחנו כבר נמצאים פה.
עכשיו רבע לשתיים?
אני הסתכלתי עכשיו. יכול להיות, יכול להיות.
אנחנו נצטרך ללכת, זהו, בלי מזגן אנחנו הולכים.
אפשר לדבר?
כן.
אז כשמישהו מתכנן את ירושלים, תכנו גרנדיוזי כזה.
יהודה עציון עושה.
זהו, יהודה. אז את מקדימה את המיוחד. והזכירה את יהודה עציון. אז זה נורא להיב אותי, ויום אחד ראיתי אותו ואמרתי לו, שאלתי אותו על זה ושאלתי אותו על זה בקשר יחד עם התוכנית של חיים קוראים לו נו קינג
אריה קינג
שגם הוא לא יודע אם עיר דוד, הוא גם כן מתכנן כל מיני דברים ירושלים שנת, זה לא יודעת מה עוד מעט. אז הוא אמר לי, תראי, הם לחוד ואני לחוד, ואני באמת מתכנן, אבל ירושלים שלי בית המקדש בתוכה בליבה.
גם יהודה עציון מתכנן.
אני מדברת עכשיו על יהודה עציון, דברתי איתו באופן אישי, ואז הוא אמר, לא הוא אמר, מישהו אחר אמר לי, הוא צריך כסף, אין לו כסף. כי מה הוא עושה? הוא ממש יושב על זה כבר 3 שנים, הוא מתכנן תכנות לפרטי פרטים.
איפה יהיו מגרשי החנייה?
הכל!
איך יהיו השאטלים לבית המקדש? ואיפה יעמדו, איפה יהיו התחנות של האוטובוסים? ואיפה יחנו את המכוניות הפרטיות?
תקשיב איך זה יהיה. הוא אומר שיהיה מחנה של עולים לרגל, שם בין ירושלים ובין הר הבית למעלה אדומים.
הר הצופים, מעלה אדומים.
ומשם הכבל כזה שיש לו פלטפורמה שיכולה להכיל אוטובוס. וילכו שם עשרות ככה ככה, וזה יהיה בפיקוד אוטומטי כדי שיוכלו בחגים להשתמש בזה. והוא מתכנן הריסות וגילוחים מסביב להר הבית, ולהקים שם איזה 20 מוסדות.
שנתן לך יש משהו?
נו.
בתשעה באב, שנה שעברה, הוא היה אצלנו מצגות.
וסיפר את זה?
בטח.
זהו.
יש לו במצגת, ותזמינו אותו לתשעה באב ביניכם לבית הלב.
Maybe there, over there.
למה אני מספר את כל זה? הוא צריך כסף, רבותיי. הוא רוצה לשלם לאדריכלים שיתכננו את כל זה באופן מקצועי. הוא אומר, אני לא מקבל כסף. אשתי מפרנסת אותי. אבל לאחרים אני רוצה לתת כסף, כי אחרת העבודה לא תעשה כמו שצריך.
תשמעו.
הוא פשוט צריך כסף.
הוא תמיד מקדים את כולם.
אני רוצה...
הוא יודע מגדיל את כולם, מגדיל את
דורות.
אני רוצה עוד כמה פסוקים, כי אנחנו חייבים לברוח מפה, כי זה גיהנום פה. אז רק אני אסיים, אבל יפה. וישוב המלאך, עכשיו אתם תבינו את פרק ד', וישוב המלאך הדובר בי, וירן כאיש אשר יאור משנתו. הנה, עם ישראל מתעורר מהשינה שלו. כן, לפחות נפתח. מתעורר מהשינה. ויאמר אליי, מה אתה רואה? יפה, תודה. זה לפחות לכמה דקות, אני לא אחזיק אתכם יותר מ-2-3 דקות. מה אתה רואה? ויאמר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה ועיגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה שבעה, ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. את מה הוא רואה? את מנורת בית המקדש. אין בית מקדש, אין מנורה. יש אמנם קורבנות, אבל הוא רואה את המנורה שיישם את בית המקדש. אמר, ההמשך של התוכחה על זה שהם לא בונים את בית המקדש, החזון הבא הוא רואה את בית המקדש. והוא רואה את בית המקדש שהמנורה, מנורת זהב, היא הסמל של בית המקדש. ומה הוא רואה מעל המנורה? שניים זיתים עליה, אחד מימין עגולה ואחד על שמאלה. זיתים, הכוונה היא מחלי שמן. זה לא עלי זית, זה מחלי שמן שהם מזינים כל הזמן את המנורה. הוא רואה את מנורת המקדש. כאן יש לנו תמונה מאוד מדויקת של איך נראתה מנורה, לפחות בימי בית ראשון. עדיין אין מנורה של בית שני. הוא מתאר את המנורה של בית ראשון, שהיו שני מחלי שמן שהזינו כל הזמן את הנרות. ואן ואומר אל המלאך הדובר בי לאמור, מה אלה אדוני? מה זה, הוא לא יודע שזה המנורה, הנביא יודע. אלא הוא שואל אותו, מה אלה? אין עוד בית מקדש, מה אתה מראה לי בית מקדש? ויאמר, ויען המלאך הדובר בי ויאמר אליי, לא ידעת מה הם האלה? ואומר, לא אדוני. אומר, שוב פעם, הוויכוח הזה נראה מוזר. מה זה לא אדוני? הוא יודע שזאת מנורה, הוא יודע שזה בית מקדש. הוא אומר לו, אני לא מבין מה אתה מראה לי, הרי אין בית מקדש, הם לא רוצים לבנות. מה אתה אומר, כאילו היום היה בא מישהו ומראה לנו תמונה של הר הבית עם בית מקדש. מה אתה מראה לי? מה עם ישראל היום מסוגל לעשות דבר כזה?
זהו.
אז הוא אומר לו, ויען ויאמר אליי לאמור, זה דבר אדוני אל זרובבל, לאמור לו בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר אדוני צבאות. אם אתם תבינו שמה שקובע את עתידו של עם ישראל זה לא נורא, תודה רנה. זהו, זהו. רנה, מה זה חרוצה?
משהו.
כל הכבוד. לא בחיל ולא בכוח. אתם חושבים שמה שיקבע את הצלחת עם ישראל זה חיל, כוח, כמה צבא יש לנו? לא. כי אם ברוחי, רוח השם. ואיפה שורה רוח השם? איפה שורה שכינת השם? בבית המקדש. ולכן אם אתם לא בונים את בית המקדש, אין לכם את רוחי, את רוח השם, וממילא שום דבר לא יצליח לכם, לא בחיל ולא בכוח. ההצלחה לא תלויה בנתונים החומריים, המדיניים, הצבאיים, אלא היא תלויה ברוחי. מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור? כלומר, ההר הגדול, מה שנראה מכשול בלתי עביר, שאם תלכו עם כשיש בית מקדש, גם הדברים הכי גדולים, המכשולים, הכל נתגמד, והיה יקוב למישור. אם תלכו עם התורה, תלכו, תבנו את בית המקדש. והוציא את האבן הראשן, תשועות חן חן לה, וזה כנראה פסוק שקשה להבין אותו, אבל לפי דעתי פירושו, שהוא הוציא, הכוונה היא שבזכות התוכחה הזאת, הוא מוציא את האבן הראשה, כלומר מניחים את אבן היסוד בבית המקדש. התוכחה מועילה, תשועות חן חן לה, היה מעמד של הנחת אבן הפינה, אבן הראשה, זה האבן שעליה הבניין עומד, כך יש מפרשים, יש מפרשים אחרת, אבן הראשה זה אבן היסוד, כלומר הניחו את אבן הפינה לבית המקדש בעקבות התוכחה הזאת של זכריה. עם ישראל הבין ש... כי באמת בסופו של דבר אנחנו יודעים שב-516 נחנך בית המקדש, אין? אחרי הרבה מאמצים ואחרי איסוסים ואחרי לבטים, עם ישראל השלים את הפרויקט. אבל השלמת הפרויקט הייתה בזכות תוכחה מאוד אינטנסיבית של שני נביאים, חגי וזכריה, והחזון הזה בעצם המשמעות שלו לדורות, חבר'ה, אי אפשר בלי בית מקדש. עם ישראל בלי בית מקדש לא יכול. אנחנו חייבים לעבוד על זה ולהתקדם על זה. עכשיו כמובן ששואלים היום מה אתה יכול לעשות באופן מעשי, אז מעבר ללמוד ולך מכון המקדש ולתמוך במכון המקדש וליצור תודעה של מקדש וידע המקדש ומחזור המקדש וכו' וכו', גם אפשר לעשות צעדים מעשיים, והצעד המעשי היום הוא נוכחות על הר הבית. אין אפשרות אחרת. אי אפשר לקדם את בית מקדש כאשר אתה מקדש את הכותל. זה תחתי דסטרה, הכותל בבית המקדש זה תחתי דסטרה. אתה צריך לעלות על ההר. אתה עולה על ההר, אז כבר יתחילו סיורים והדרכות, והנה פה היה בית מקדש ופה. כלומר, בלי עלייה אל ההר אין, אתה לא יכול לקדם את הנושא של בית מקדש. רבו, אנחנו מאמינים, אם אתה מדבר על בית מקדש, אבל אתה מפקיר את הר הבית, אתה עושה צחוק מעצמך, זה לא רציני. על כל פנים, אתם יודעים, תמיד חז"ל אומרים נבואה, שנאמרה לא לדורה נאמרה אלא לדורות. היא הייתה חשובה גם לדורה, כי גם אז בנו בית מקדש, אבל היא נאמרה גם לדורות, היא מאוד מאוד אקטואלית לדורנו. והדבר המדהים הוא שהתוכחה של הנביא קודם כל כלפי הכהן הגדול והכהנים הרבנים. אתם אחראים על זה, המנהיגים הפוליטיים הם לא יובילו את הפרויקט הזה, כי זה לא אכפת להם. אתם אמורים להביא מה הערך של בית מקדש. לכן אתה יהושע, וכל עוד אתה לא מקדם, אתם, הרבנים, אתם עם בגדים של צועה עליכם. וואו, זה מזעזע. מה הייתי אומר את זה? אתה הרב הראשי, אתה לבוש מחלצות, אם אתה לא עולה על הר הבית, אתה כולך מלוכלך בצועה ושתן. הייתי אומר, מדבר ככה, ילד, תסתום את הפה, אתה מדבר על ה... כן, בגדים צועים עליו. אם, בהנחה שאנחנו מפרשים נכון, אבל דומה שאנחנו מפרשים נכון. גדים צועים, בלי בית מקדש, הכל, זה קטם נורא שרובץ עלינו. בקיצור, כתבתי את הדברים האלה פעם במאמר, אחרי הגירוש מגוש קטיף. כתבתי, תשמעו, הנה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, האם אתם תהיו ספונים בבתיכם והבית הזה חרב? אתם חושבים שאם הבית שלי חרב, הבתים שלכם לא יחרבו, הם יחרבו. הקדוש ברוך הוא לא מוכן. היה דווקא מאמר, הרב ישראל רוזן כתב מאמר גם כן בכיוון הזה, והוא אפילו ציטט את ה... אבל לצערנו זה לא... יש שינוי. אין ספק שיש היום, הייתי אומר כמעט פי 10 עולים להר הבית, או רבנים שתומכים בעלייה להר הבית, מאשר לפני 40 שנה. אז הרב גורן היה כמעט לבד, לא היו איתו כמעט רבנים. היום יש רבנים, יש שינוי, אי אפשר להגיד שאין שינוי, אבל אני אומר, צריך לקרוא את ההפטרה הזאת השבת ולדבר על זה. דבר זה כל עוד אנחנו לא פועלים לבניין בית המקדש, בגדים צועים עלינו, אנחנו כולנו מלוכלכים, זה כתם נורא שרובץ עלינו, ואין לנו סיכוי להצליח בשום תחום, אם אנחנו, במיוחד, דרך אגב, במיוחד כלכלה, כי חגי הנביא אומר, המסתכר מסתכר על צרור נקוב, תמיד הצרור נופל הכסף. איפה הכסף נופל? למה? למה הוא נופל? בגלל שלא עשינו איחוד חברות או ריבית כזאת או ריבית אחרת, לא, בגלל שאין בית מדרש. עכשיו כמובן צריך באמת סוג של תפיסה, זה תפיסה דתית, זה צריך, אין כאן קשר ישיר בין בית מקדש לבין הצלחה כלכלית, אבל אנחנו הרי מאמינים, בני מאמינים, שלא בחי ולא בחורקים ברוחי, הסוד הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הכל תלוי בשכינה, ושכינה זה כשיש בית מקדש. בקיצור, זה המסר של ההפטרה, נראה למי יש אומץ לדבר על זה השבת. זה נראה, נכון. נכון, אבל זה, נקבל פתאום משמעות, כי קוראים את זה, אתה לא מבין על מה.